שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספרו הקדוש של הרב קוק, שגם הוא קדוש, מידות הראייה, המודפס בסוף מוסר אביך, במהדורה שאני מחזיק בה כעת, זה בעמוד קופיוד, והגענו אל הפסקה על פרק ברית. ברית, כן? ראינו עד עכשיו אהבה, אמונה, ועכשיו אנחנו מגיעים אל ברית. הנושא של הברית, הכוונה קדושת הברית. קדושת הברית, או גם הברית להבדיל להפך, זה שהכוונה שאדם שומר על קדושתו במובן המיני. כן? כלומר, יש מעשים אשר לא יעשו, והם בכללם, יש גילוי עריות כמובן, ויש... לכאורה פחות חמור מזה, אך מבחינתה של תורת הקבלה זה מאוד חמור, וגם הברית, דהיינו הוצאת זרע לבטלה, והזוהר מלא מהערכה עצומה למי ששומר את בריתו. הזוהר אומר, דנתיר ברית, אי הוא צדיק. מי ששומר את הברית, הוא הצדיק. אין, כמו שנצאנו גם לגבי יוסף, עם אשת פוטיפר וכדומה, ויש גם דברים חריפים מאוד על פגם הברית, שאפילו יש מקומות בזוהר שנאמר שאין על זה תשובה. זה דבר תמוה, איך יכול להיות חטא ללא תשובה? כבר אמרו כל המפרשים שאין הכוונה של הדברים כפשוטם, אלא הדברים באים להראות את חומרת העניין, אבל לא שאי אפשר לחזור בתשובה. גם רבי נחמן ברסלב התעסק בזה הרבה, קדושת הברית, בשביל זה יש התיקון הכללי וכל הדברים האלה. ובדורנו יש לפעמים מודעות, לנושא של קדושת הברית יש לפעמים שאין מודעות, תלוי לפי החוגים החברתיים שבהם מדובר. על כל פנים, יש לנו כאן מספר הערות חשובות של הרב. אולי רק נסביר לרגע אחד מה כל כך בעייתי בפגם הברית. פגם הברית הוא השימוש בכוח הקדוש ביותר באדם. כלומר, מבחינתה של היהדות, יצר המין הוא ה... כלומר, הכוח החשוב ביותר שיש לאדם, ואפילו הייתי אומר, הוא ההגדרה העצמית של יצר הטוב. כן, איך אני יודע? בספר הזוהר נאמר שכאשר אדם נולד, שוכן בו יצר הרע בלבד. בגיל 13 נכנס בו יצר הטוב. אם אנחנו שואלים את עצמנו, עושים אחד ועוד אחד, למה הזוהר מתכוון שנכנס יצר הטוב בגיל 13? מה שאנחנו יודעים שהיצר... המיני הוא זה שנכנס בגיל 13. אם כן, אנחנו מבינים שזה יצר הטוב. מדוע זה יצר הטוב? כי זה הכוח שעל ידו ניתן לתת חיים. ואין לך דבר יותר מוסרי, יותר טוב, מאשר לתת חיים. הרי כל פעם שהקדוש ברוך הוא נתן חיים לאיזשהו יצור במעשה הבריאה, נאמר וירא אלוהים, כי טוב. גם המצווה הראשונה, הברכה הראשונה שניתנה לאדם הייתה, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. כך שאותן כוחות שנותנים לנו את האפשרות להוסיף חיים, להמשיך לדור נוסף שימשיך אותנו גם אחרי שניכחד מן הארץ, הדבר הזה הוא הטוב המעולה ביותר, הגדול ביותר שיש. זה עד כדי כך חשוב שהקדוש ברוך הוא, כדי לעזור לאדם לעשות את זה, נטע בליבו, נטע בגופו, כוח עצום של יצריות על מנת להוליד. ולכן גם כל המערכת של ההתקשרות בין איש לאישה, זה מתחיל במעשה הנקרא קידושין. קידושה יש בדבר. מדוע אני מדגיש את זה? יש הרבה מאוד השפעה בתוך העולם של הדתות, וזה גם חודר ליהדות. מחשבה שהמיניות היא דבר רע, פגום וכדומה. אז להפך, היהדות בזה רואה קדושה. אנחנו רואים ש... האדם גורש מגן עדן בעקבות אכילת עץ הדעת. ומיד לאחר מכן כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. אז הנוצרים אומרים, הנה אתה רואה, רק גורש מגן עדן, הוא מתעסק באישות. מכאן שזה רע. זה תולדה של החטא. בלי החטא זה לא היה. עד כאן דבריהם. אבל רשי, שהיה חכם מאוד, ידע להעיר על כך הערה מעניינת, שבעברית מקראית, בדרך כלל, מה בקודם, הנושא או הנשוא? הנשוא, כמובן, בעברית מקראית, כן? בראשית, ברא, אלוהים, כן? ברא, נשוא, אלוהים, נושא. כן? הלך הילד אל הגן, כן? הלך זה נשוא, הילד, נושא. בעברית מודרנית, אנחנו מושפעים מן השפות האירופאיות, ששמים את הנושא לפני הנשוא, לכן אנחנו אומרים, הילד הלך לגן. או, אבל בעברית התקנית של המקרא זה לא כך. ולכן, אם רוצים לתאר את קשר האישות בין אדם לבין חווה, היה צריך להיות כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. אבל לא כך כתוב, אלא והאדם ידע. כלומר, הנושא קודם לנשוא. אומר רש"י, כל מקום שבו הנושא קודם לנשוא, זה מה שנקרא עבר מוקדם. או באנגלית, past perfect. או בערבית, passé antérieur. וזה בא לומר שיש, שמדובר פה על מעשה שלפני המעשה המסופר למעלה. כלומר, מספרים לנו שהאדם חטא וגורש, והאדם עוד לפני זה ידע את חווה אשתו. מה רש"י רוצה לומר? למה ההדגשה הזאת של רש"י? שנדע שידיעת האדם את חווה אשתו זה לא תולדה של החטא, אלא להפך. זה המעשה הקדוש היחיד שהיה לו, ואחר כך חטא. מובן? והאדם כבר ידע את חווה אשתו. טוב, זה נחמד, זה יפה, ואני חושב שזה גם אמיתי. אבל בכל זאת נשאלת שאלה. אם זה נכון ונחמד ויפה וגם אמיתי, מדוע התורה כתבה את זה בכל זאת אחרי החטא? שאלה טובה, לא? עד כדי כך שרבי אברהם בן עזרא מפרש משהו שקצת דומה לפרשנות הנוצרית בנושא הזה, שבאמת בעקבות החטא ידע את חווה אשתו. אף על פי שזה לא נכון מבחינת הסדר של המאורעות, כי באמת ידע לפני כן. אלא כנראה שהכתוב רוצה גם לומר מסר נוסף, שאצלנו בעקבות החטא יש במעשה המיני שפלות. יש משהו שהתערבב, משהו שמקלקל, אבל במקור זה טהור. לא? זה מובן מה שאני אומר. אז זה הנושא שאנחנו עסוקים בו. עכשיו, מה יש בפגם הברית? פגם הברית זה בעצם שהאדם משתמש בכוחות החיים אשר לו, במקום להיטיב לזולתו, הוא משתמש רק למען הנעת עצמו. זה בדיוק הפך הכוונה של קדושת הברית. יש שאלה, איפה זה כתוב בתורה, שפגם הברית אסור? לא כתוב בתורה. אבל יש כמה דברים שבכל זאת צריך לשים לב אליהם. יש בפרשת אחרי מות, וכן בסוף פרשת קדושים, יש רשימה של ביאות אסורות, מה שנקרא פרשת עריות. כן, יש ביאות אסורות. ומעניין איך זה מתואר שם. יש קודם כל, האיסור הראשון, זה אחותו, אמו, הקרובות של החוג הקרוב. אחר כך זה מתרחב על חוג יותר רחוק, ואחר כך זה מגיע גם לזכר ולבהמה, שזה עוד יותר רחוק מהנורמה האנושית, אבל זה מתחיל קודם כל מהקרוב. מה הכתוב רוצה לומר לך? שהאהבה האמיתית, אדם צריך לחפש אותה בחוג הרחוק יותר שלו. כלומר, במשפחה אחרת ולא במשפחתו. יוצא לפי זה שככל שהקרבה המינית היא יותר בחוג הקרוב לאדם, התורה שופטת את זה יותר לרע. קל וחומר, כשזה כלפי האדם עצמו. כן? התורה לא כתבה את זה, כי זה לא ביאה. אבל זה בעצם כלול בדבר הזה. זאת אומרת שהעינוג העצמי של האדם זה סוג של אגואיזם, שמהפך את הכוחות שצריכים לשמש להופעת חיים, משמש אותם לכיוון שהוא הפך החיים. עד כאן הרקע לדברים שאנחנו עומדים ללמוד כאן. מה? הריות זה עם הקרובות, כן? אז גם זה, זה קרוב מדי. אהבה זה כלפי מה שלגמרי אחר ממך. דהיינו, אישה שהיא הפוך מזכר, בחוג רחוק מן המשפחה. כן? גם מבחינה גנטית היום אנחנו יודעים שנישואי קרובים זה הרבה מאוד נזקים. כן? טוב. בואו נראה עכשיו על מה מדובר. שורש ברית וכריתות ברית. כן, פסקה א' אני קורא. שורש ברית וכריתות ברית, שהקדוש הוא קראת ברית איתנו. אגב, הברית זה בגלל ברית המילה. שימו לב שהמקום בגוף האדם שבו הקדוש ברוך הוא מציין את בריתו איתנו, זה דווקא בחלק היותר חי של האדם, שהוא היותר מבוזה מבחינת אומות העולם, ואצלנו היותר קדוש. שורש ברית וכריתות ברית במובן המוסרי הוא שהעניין החיובי ואידיאלי הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש עד שלא יצטרך לא זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו. כן, כלומר, אם האדם הוא אמיתי עם עצמו ממילא, ואם הוא אידיאליסט באמת, ממילא אין צורך לעשות שום סייג כדי לשמור על הברית, כי זה יהיה מוטבע אצלו באופן אמיתי, עצמותי. כי אם יהיה מוחש וקבוע, כמו שתבועה בלב, למשל בלב אדם ישר מניעת רציחה. כן? אנחנו לא צריכים, רוב בני האדם לפחות, לא הולכים ברחוב עם כל מיני סייגים שמצילים אותם מלרצוח. זה כמעט ולא קורה, לפחות אצל היהודים. אדם לא מתהלך לו ברחוב עם חשק לרצוח, וברגע האחרון מחזיק את עצמו. לא. אין דבר כזה, זה דבר נדיר. כמו שתבוא למשל בלב אדם ישר, מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות, שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לכל תן יפה. אז זה דבר לגבי קדושת הברית. קדושת הברית צריכה להיות מוטבעת באדם באופן כזה, שאין לו צורך בשמירה, כי כל דבר שיש בו צורך לשמירה, יש לו איזשהו ניגוד בנפש, איזושהי התמרדות, איזושהי מחאה נגד הצרת כוחות החיים. בהיות האדם במצב כזה בכל עילויו, הוא סס ושמח בשם השם, ובוטח תמיד בחסדו. וגם הברית לעומת זה, מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. כלומר, המוסר מפסיק להיות דבר המובן מאליו לאדם. על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. מדוע? בגלל שאדם אומר לעצמו שאולי בגלל פגם הברית הוא ייטוש את דרך המוסר. והוא ייטה יותר אל בקשת תאוותיו, מילוי תאוותיו, במקום להיות נאמן לטוב. לכן אומר כאן הרב, פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר, על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש, והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. אז כל הזמן הוא במאבק. הוא צריך להוכיח לעצמו שהיהדות זה אמת, או שהמוסר זה טוב, וכדומה. כן, יש לו קשיים. אמנם, על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטובה. טוב, זה דרכו של הרב, מהרבה דברים, להראות כיצד התשובה משתמשת בכוחות חיים ששימשו לרעה, היא משתמשת באותם כוחות, התשובה משתמשת באותם כוחות לטובה. מה הדבר הטוב שיצא לו מקלקול הברית? איך יכול להיות שיצא מזה משהו טוב? הטוב הוא שכיוון שהוא עכשיו עסק בבירורים שכליים כדי לחזק את נאמנותו לדרך הטובה, אז הוא קנה בירורים שכליים שהוא לא היה קונה אם הוא היה מתוקן בברית, כי הוא היה מסתפק בהרגשתו הטבעית. והרי זה לא טוב שהאדם מסתפק בענייני אמונה רק בהרגשה טבעית. זה טוב שאדם גם יעשה בירורים אינטלקטואליים. אז אם כן אומר הרב, הוא הרוויח מזה. כן? זה מה שאומר. על ידי התגברות תשובה מהעליונה מאהבה, חוזר גם קלקול הזה לטובה. כי תחת שהיה עושה דברים רבים, בכוח הטבע, שאינו מושכל. יעשה עכשיו, על ידי הכוח המושכל. וזה בוודאי מעלה יותר עליונה, כמו שגם הרב צבי יהודה כאן מפנה לאורות התשובה פרק א', שיש תשובה טבעית, תשובה תורנית, תשובה שכלית, שהיא היותר עליונה. כן. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה תשובה של הזדהות. אז ההזדהות היא כוללת גם את ההזדהות השכלית. הכרת הטוב באשר הוא טוב. לעומת כל תשובה אחרת, שהיא בגלל חרדה, או בגלל יראה, או בגלל סמכות, איננה משתפת את כל האדם בה, ולכן זה לא משתף גם את השכל. מובן? כן, בבקשה.
המונח תמיד צריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ביומית. מה זה הפרטים של
הדבר? אדם פגום בברית, הוא אומר לעצמו, וואו, אם אני פגום בברית, אז אולי היהדות זה לא אמת. כי הרי הוא חש שהיהדות סותרת את מה שהוא חש באותה שעה כטבע החדש שלו. אתה איתי?
כן.
אדם שפוגם בברית חש שיש ניגוד בין הרגשתו לבין היהדות. כמו שמשל אתה רואה בתחום היותר חמור מזה, אנשים בעלי נטיות הפוכות, הומוסקסואלים, יש להם קשיים באמונה. למה? כי הם מרגישים שהיהדות סותרת נטייה שהיא מבחינתם הטבע. אז אותו דבר לגבי גם הברית, פחות חמור, אבל יש משהו מזה, שאדם אומר, כיוון שהוא נוטה מבחינתו הנפשית הטבעית אל תחום שהתורה אוסרת אותו, אז הוא מרגיש שאולי היהדות זה לא אמת. אז מה הוא עושה כדי להתגבר על זה? הוא מברר, באופן שכלי, נכנס לשיעורים של הרב שרקי, לומד כוזרי וכו' וכו', עד שבסוף מתברר לו שזה בכל זאת אמת. הוא צריך כל הזמן חיזוקים. מה הוא רוויח מזה? הוא רוויח מזה את הבירורים השכליים. עד כאן מובן? זה מה שהוא אומר. כן, בבקשה.
גדול מחברו יצרו גדול, זה יכול להתחבר
לא, לבבק? זה לא קשור, לא, זה לא קשור לשאלה של הגדול מחברו יצרו גדול. אתה אומר שכיוון שיצרו גדול, אז הוא יהיה גדול מחברו. זה קצת אני מבין, אבל זה הסברה הפוכה של המשמעות שנותנים בדרך כלל למשפט הזה, כן? בדרך כלל אומרים, מי שגדול מחברו, שהוא כבר גדול בחוכמה ובצדקות, יש לו גם יצר הרע יותר גדול. אבל זה המשמעות הרגילה של המשפט הזה. מה שאתה אומר, אתה אומר בכיוון הפוך. זה קצת דרך דרוש, אבל זה אפשרי. כיוון שיש לו יצר גדול, אז הוא גם יהיה גדול. יהיה גדול במחור. בסדר, זה חידוש קצת. אפשר להגיע לבירור השכלי כמובן גם בלי פגם. הרי היה. הרב קוק למשל. הרב קוק לא היה פגום, ואף על פי כן עשה את הבירורים השכליים. אלא כיוון אנחנו מדברים על הנטייה, על הדחף הטבעי. כן? אדם שיש לו, נגיד, קדושה טבעית, הוא כל כך מבסוט מזה, שהוא גם לא מעוניין בבירור השכלי. כן? הרבה פעמים. צריך, ודאי שצריך, אני רק אומר שזה מבחינת הקלות, הדחף לעשות את זה, המניע, זה הכוון. אפשר להגיד את זה על כל חטא, אבל במיוחד פגם הברית. מדוע? כי פגם הברית הוא פוגע בנטייה האידיאלית היותר עליונה, שזה קדושת המין, כן? שאדם לא יודע לכוון את כוחות החיים האלה לכיוון הנכון. בסדר? וכשיקבל אז לטובה, אז, כלומר, אחרי שהוא עשה תשובה. כשבל אז לטובה ובשמחה גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ומעבודת השם בכלל, וגם את הפחדים והמרורות הבאים לרגלי התגברותו ללכת בדרך ישרה. שאם לא הייתה מידת הברית רפויה אצלו, היה כבר עושה הכל בביטחון ושמחת לב, בזה הוא מקנה לעצמו הרגל פנימי לעשות את הטוב בשביל עצם הטוב האמיתי, דהיינו חפץ השם יתברך. כלומר, הוא עושה את הטוב לא בגלל שהוא מתיירא, אלא בגלל שהוא יודע שזו האמת. בייחוד, כלומר, אז הוא עושה תשובה מאהבה באופן מתמיד, מה שנקרא התשובה השכלית העליונה. בייחוד, ראוי אז להיות קורת רוח מצטיירת בכל מצווה וכל עניין של עבודה וכל מידה טובה, שמצד הרגש העצמי שבו איננו מכיר אותה לגמרי בהדרה המלא, באופן שתמשכו נפשו לה. כן, מה שמישהו כאן, אני זוכר, אתה הערת את זה, כן? שזה בעצם נכון לגבי כל העבירה, כן? אבל כלומר, מזה הוא יכול להקיש מהעבירה הזאת על כל העבירות כולן. הרי יש הרבה מצוות שאדם לא מרגיש טוב איתן. כן? למשל, לאכול סעודה שלישית ביום, בשבת של חורף, שזה דבר שהוא קשה מנצוא, דורש מסירות נפש אדירה. ואף על פי כן האדם מתגבר ואוכל סעודה שלישית, על שני לחמים לפחות, כן? אז הדבר הזה, אם האדם ראה כיצד הוא מסוגל לחזור בתשובה מעבירות יותר חריפות, אז הוא גם מתחיל להבין שיש ערך של עשיית רצון השם יתברך אפילו בדבר קשה כמו אכילת סעודה שלישית בשבת של חורף. מובן? ואף על פי שמצד פרטיותו איננו מרגיש התעלותו המוסרית על ידי מעשה טוב ולימוד זה וכדומה, הוא אומר, אבל זה, אני עדיין מרגיש ניגוד, אני מרגיש דחייה. אבל בצירוף החשבון הכללי, בכללות כנסת ישראל, ודאי שכל הכשר רוחני ומוסרי וכל צד של קרבת השם מכריע לטובה. כלומר, ברור שמה שהוא עושה זה טוב, גם אם הוא אישית עוד לא מרגיש כמה שזה טוב. ובכלל, משקל הרוחניות ודאי חסר הוא בעולם, על ידי ריבוי המון השקועים בחומריות. על כן, אף על פי שלפעמים מתוך שמצד פרטיותו פנה כבר במידה הגונה לרוחניות, ואולי כבר נחלשה חומריותו על ידי זה, ואיננו מרגיש כראוי את הרגש הנעים שצריכה הקדושה לפעול ללב ההולך בדרכיה. כן, כי הוא נהיה כל כך רוחני, שיש לו אפילו קצת עצבות רוחנית המתלווה לזה, עצבות דתית שמתלווה למהלכו. אבל בהצטרף משקל הרוחניות שלו לאוצר הכלל, כן, הוא תרם קצת רוחניות לעולם ששקוע בחומריות, ימצא המקום של יבושת לחצילות הקדושה וירטיבהו בהשפעתו, אז יישא פריו האמיתי וראוי לו לשמוח בזה. כלומר, זה מהלך קצת יותר מורכב מהרגיל. במקום שהוא ישמח בשם ישירות, הוא שמח ברוחניות, והרוחניות קצת מדכאה את הנטיות הטבעיות שלו, ולכן הוא גם לא יכול להרגיש קדושה במובן הרגיל של המילה, שהקדושה היא מחיה את האדם בהרמוניה עם העולם החומרי, אבל הוא שמח שהוא הוסיף רוחניות לעולם, לכנסת ישראל, ומתוך כך הוא, הקדושה תמצא כבר דרך אליו להרטיב את נפשו ולשמח אותה. כן. קדושה, האמתי שלא הגדרתי, עסקה שאני לא יכול לחזור להגדיר, אבל אני אגיד. הקדושה זה מצב, אני מדבר על הקדושה לפי המסיעת ישרים, כן? זה מצב שבו האדם מכוח דבקותו בשם, הוא מקדש כל מעשה. בבחינת מה שנאמר לגבי יעקב אבינו, עלי יניח צדיק ראשו, שאפילו האבנים שותפות בדבר הזה. כן? כן.
הרב, זה מנחם את מי שנמצא בזה, או זה שומע של יכול להיות שמהדבר הזה, מאז יצא מתוק?
לא מבין, אתה כשאתה אומר, האם הרב מנחם, שהוא משקר?
לא.
לא, חלילה.
אלא?
האם הוא, זאת אומרת, הוא אומר שזה יוצא אדם יותר גדול מזה?
נכון.
הוא אומר, תשמע, אתה קטן יותר, אבל זה בסדר, כי גם בזה אתה מגיע לרמות גבוהות.
טוב, מדבר על מי שעשה תשובה. כל החלק השני של הפסקה, זה מי שעשה תשובה. מי שעשה תשובה אין למעלה ממנו, במיוחד הוא עשה תשובה מאהבה. נכון? כלומר, לא מדובר פה על משהו של בדיעבד. כן, פה מדובר במעלה עליונה. כן, זה באמת שאלה ידועה, כן? האם הנפילות זה דבר חיובי? מה התשובה? שכן. מדוע? משום שמה שאדם קודם מזה, אחרי שהוא מתעלה, זה עליון מאוד. כן. אלא מה תאמר? אולי נעשה את זה לכתחילה. כן, כפי שאמר שבתאי צבי שפרשה עם יריקה, והתשובה היא לא. זה חשבונות של ריבונו של עולם. אם אדם עושה בכוונה נפילות, אז הוא רק מפיל את עצמו יותר. זה לא מעלה אותו, לפי מה שאמרו, כל האומר החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
זה
לא
עלול להרפות את כוח הלחימה של האדם? טוב, מקסימום ניפול, אז זה טוב לי.
ההפך, מה שאני אמרתי, מקסימום ניפול, ודאי שזה לא טוב לו, בגלל שאם הוא נופל, אז הוא נופל עוד. מה שאמרנו, כן? שהאומר החטא ואשוב, אין מספיקין בידו. כן.
זה בעצם על פי מה שהרב צבי יהודה אמר, גדול קידוש השם מחילול השם?
אתה מקווה למה שהרב צודה הסביר בדברי התלמוד הירושלמי שאמר גדול קידוש השם מחילול השם. כן, אפשר לומר. כן. נכון.
מה זה קדושה על פי הרב?
לא, למה הסברתי קדושה על פי המסיעת ישרים? כי בפסקה הזאת הרב משתמש במושג קדושה כמו המסיעת ישרים. בסדר? המושג קדושה ברב זה מושג הרבה יותר רחב, שיש לו כמה צדדים, וזה לא הנושא כאן. זה נושא של בשביל אורות הקודש. בסדר? עושין מאהבה ושמחים ביסורין. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז איך הרב מסביר את הדרשה הזאת של חז"ל על הפסוק בשופטים? מי שעושה מאהבה, כלומר שהוא חזר בתשובה מאהבה. ושמחין ביסורין, ביסורין שהוא עבר כדי לעשות תשובה מאהבה. כן? עליהם הכתוב אומר, ואוהביו. עכשיו הוא מלא אהבה ולא מספיק מלא בקדושה, כי חסר לו חומריות, אבל מתוך כך הוא כצאת השמש בגבורתו, שכנסת ישראל מאירה את חדרי לבבו לרומם אותו בקדושה ובשמחה. זה, אם כן, פחות או יותר, זה, לא, זה, זהו בדיוק הפסקה הראשונה בברית. שלום.